מסכת סנהדרין, ואנחנו בהמשך האגדה של הוויכוחים של גביהא בן פסיסא. וראינו שגביהא בן פסיסא התמודד עם שלושה טוענים. הפעם הראשונה, שבאו בני אפריקיה לדון עם ישראל בפני אלכסנדר מוקדון, וטענו ארץ כנען שלנו היא. וענה גביהא בן פסיסא מה שענה. כן, הבסיס היה הפסוק ארץ כנען לגבולותיה. ואחר כך באו בני מצרים ואמרו תחזירו את הכסף ואת הזהב שלקחתם כשיצאתם ממצרים. על יסוד הפסוק והשם נתן אתכם העם בעיני מצרים וישאילום וינצלו את מצרים. וגביהא בן פסיסא הלך וענה מה שענה. ועכשיו אנחנו עוברים אל הוויכוח השלישי. אז אני קורא כאן למי שיש לו, זה בתחתית העמוד, ושוב פעם אחת, באו בני ישמעאל ובני כתורה לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון. אמרו לו, ארץ כנען, מה הם יכולים לטעון? מה? הכנענים טענו, ארץ כנען שלנו. המצרים טענו, תחזירו את הזהב. עכשיו באים בני ישמעאל ובני כתורה. והם אומרים, ארץ כנען, נו מה המשך לדעתכם? שלנו, נכון? ככה אתם חושבים שטענו בני ישמעאל ובני כתורה לפני אלכסנדר מוקדון. הבעיה היא שזה לא מה שכתוב בגמרא. אמרו לו, ארץ כנען שלנו ושלכם. כלומר, לא די, כלומר, הם לא טוענים כמו הכנענים, ארץ כנען שלנו, הם טוענים ארץ כנען שלנו ושלכם. ארץ ששייכת לשני עמים. זאת הטענה שמובאת כאן בגמרא, בפיהם של בני כתורה ובני ישמעאל. עכשיו, עכשיו, הבסיס הוא, תראו את הבסיס של הטענה, דכתיב, שערי כתוב, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, וכתיב אלה תולדות יצחק בן אברהם. כלומר, פה הטענה היא שייכות לארץ מכוח ההבטחה שניתנה לאברהם ולזרעו, ומאחר וישמעאל הוא מזרע אברהם, וגם בני ישראל הם מזרע אברהם, אם כן, הם שותפים בירושת הארץ. עכשיו, צריך להבין טוב טוב את הטענה הזאת, במה היא שונה מהטענה של בני אפריקיה. אתם זוכרים מה שטענו בני אפריקיה? אתם לא זוכרים מה טענו בני אפריקיה, למרות שחזרתי על זה שלוש פעמים כבר מתחילת השיעור. אז אני אחזור פעם רביעית, אין מה לעשות. בני אפריקיה טענו, ארץ כנען שלנו היא, נכון? למה? כי הבני אפריקיה, דיינו הפיניקים, הם כנענים במוצאם, ונאמר בתורה, ארץ כנען לגבולותיה. אם כן, הארץ היא של כנען. בסדר? זאת הייתה הטענה שלהם. וצריך לברר, במה שונה הטענה של בני ישמעאל ובני כתורה, מן הטענה של בני אפריקיה. אתם זוכרים מה הטענה של בני אפריקיה? מה היא? ארץ כנען שלנו היא. בסדר? עכשיו, בסדר. אז נגיד, זה חצי, זה שלם. לא משנה. יש בכל זאת משהו באופי הטענה שהוא שונה. אצל בני אפריקיה הטענה היא של שייכות הארץ מסיבות לאומיות. כלומר, מאחר והכנענים היו יושבי הארץ והיו המולכים בארץ, אם כן הארץ שלהם לפי טענתם. זאת טענה לאומית. עכשיו, בני ישמעאל ובני כתורה, הם באים לא מכוח טענה לאומית, אלא מכוח טענה של ירושה. זאת אומרת, טענה, ירושה של מי? זהו, ירושת אברהם. זאת אומרת שיש פה טענה רוחנית. צריך להבין למה. שהרי אברהם קיבל את הארץ הזאת מסיבות רוחניות. כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר לו, ואשך לגוי גדול, כלומר, לך אל הארץ אשר אריקה, ואשך לגוי גדול, ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, יש מטרות רוחניות להבטחת הארץ. עכשיו, מה שטוענים, לכן ברור שכדי להמשיך את ירושת אברהם, צריך להתאים לתוכנית הרוחנית. עד כאן מובן? עכשיו, מה זה להמשיך את התוכנית הרוחנית של אברהם? בתורה זה נקרא להיות בן אברהם. בסדר? והנה, הכתוב מכנה את ישמעאל בשם בן אברהם. והוא מכנה את יצחק בשם בן אברהם. הדבר הזה מורה, אם כן, שיש חלק לישמעאל בירושה הרוחנית של אברהם. ומאחר ויש לו חלק, יש פה דפים, למה לא לתת? ומאחר ויש לישמעאל חלק בירושה הרוחנית של אברהם, ממילא הוא צריך את הארץ שבלעדיה אי אפשר לממש את המורשת הרוחנית הזאת. כי הרי הקדוש ברוך הוא לא סתם נתן ארץ לאברהם מסיבות לאומיות, הוא נתן לו להקים את הזהות הלאומית הזאת בשביל לתקן את העולם. אם כן, הארץ הזאת נצרכת. אם הכתוב מכיר בישמעאל בתור בן אברהם, אז לכאורה יש לו זכות בארץ, כי הוא צריך לממש את התוכנית הרוחנית של אברהם. עד כאן מובן. כלומר, הטענה הכנענית היא טענה לאומית, ואילו הטענה הישמעאלית היא טענה דתית. זה מובן? ייתכן שיש אם כן בין הטוענים בעלות על הארץ נגדנו שני פלגים. פלג שבא מכוח טענה לאומית, ופלג שבא מכוח טענה דתית. אולי יש כאלה בין אולי יש חלוקה כזאת בין המתנגדים לבעלותנו על הארץ. מובן? טוב. וזה מה שהגמרא כאן באה לבאר. אז כלומר, התמודדנו עם הטענה הלאומית, על ידי הוויכוח של גביהה בן פסיסה, ועכשיו אנחנו עוברים לטענה בעלת האופי הרוחני של בני ישמעאל. עכשיו אני רוצה פה שנבין את הדברים עד הסוף. לכאורה, ישמעאל הוא לא בן אברהם. הוא בן אברהם, לא אברהם. זאת אומרת, הוא נולד לפני שאברהם הפך לאברהם. זאת אומרת, הוא לכאורה מבטא ממד אחר של ההבטחה האלוהית, או של הברית עם הקדוש ברוך הוא. אז לכאורה יכולנו להגיד, תשמע, אתה בן השפחה. בן השפחה לא שייך מבחינה ממונית, משפטית, איך שאתה רוצה, לא שייך. אבל פה, הכתוב מכנה אותו בן אברהם, סימן שיש לו תפקיד באברהמיות. זה מה שצריך לברר. בסדר? ומהו התפקיד של ישמעאל, לעומת התפקיד של ישראל? ומדוע מימוש התפקיד האברהמי שלנו דורש את הארץ, ואילו התפקיד האברהמי שלהם לא רק שאיננו דורש את הארץ, אלא סותר את ירושת הארץ. עד כאן מובן מה שאני הולך לברר? מה שאני רוצה לברר פה? בסדר. אז בואו נקרא עכשיו בפנים. כן? ושוב פעם אחת, כן, זה מלמטה, צריך לספור 2, 4, 6, 8, 11 שורות מלמטה. בסוף השורה ה-11 מלמטה. בסוף השורה. יפה. סוף השורה, איפה שכתוב, ושוב פעם אחת. המצאתם? מצאתם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה דבר. ושוב פעם אחת, באו בני ישמעאל ובני כתורה לדון עם ישראל, לפני אלכסנדרוס מוקדון. אמרו לו, ארץ כנען שלנו ושלכם. דכתיב, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, וכתיב אלה תולדות יצחק בן אברהם. אמר להן גביהה בן פסיסה לחכמים, תנו לי רשות, ואלך ואדון עמהם לפני אלכסנדרוס מוקדון, אם ינצחוני אמרו הדיות שבנו ניצחתם, ואם אני אנצח אותם, אמרו להם תורת משה רבנו ניצחתכם. איך הם יכולים להגיד הדיוט שבנו ניצחתם? שהרי גביה בן פסיסה לא היה חבר בסנהדרין. ומדוע הוא לא חבר בסנהדרין? בגלל הגיבנת שלו. זאת אומרת, מי שגיבן הוא בעל מום, לכן הוא לא יכול לשבת בסנהדרין. ולכן, עם כל חוכמתו, גביה בן פסיסה איננו מייצא, איננו נציג רשמי של היהדות. לכן זה מצוין, אפשר לשלוח אותו, אמרו, הדיוט שבנו ניצחתם. ואם אני אנצח אותם, אמרו, תורת משה רבנו ניצחתכם. נתנו לו רשות, והלך, ודן עמהם. כי הרי אם שולחים מישהו, צריך שלא יהיו סיכונים. אז אין סיכונים. אמר להם, מאיכן אתם מביאים ראיה? אמרו לו, מן התורה. נכון? זאת אומרת שכאשר באים אויבי ישראל לטעון טענות משפטיות נגד עם ישראל, הם משתמשים במסמכים רשמיים של היהדות. אמר להם, אף אני לא אביא ראיה, אלא מן התורה, שנאמר. ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. ולבני הפילגשים, אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות, המשך הפסוק לא כתוב, אבל אני אגיד לכם, וישלחם מעל יצחק בנו, בעודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. בסדר? אב שנתן, מה כתוב כאן? אגטין, נכון? אבל הגרסה האמיתית זה לגטין. לבניו, לגטין. מה זה לגטין? זה בא מהלטינית, לגטום. מה זה לגטום בלטינית? אתם לא יודעים מה זה לגטום? זה צוואה. כן? לגטום זה צוואה. זה מה שנותנים אחרי, זה מתנות אחרי המוות. כן? אז אב שנתן לגטין, לבניו, בחייו, ושיגר זה מעל זה. כלום יש לזה, על זה כלום? כלומר, בעצם החלוקה של הירושה כבר נעשתה עוד בחייו של אברהם, ולכן אין לכם מה לטעון. עד כאן הטענה של גביה בן פסיסה. לכאורה, זה אומנם נותן תשובה לטענה של בני ישמעאל ובני קטורה. אבל זאת תשובה, הייתי אומר, פורמלית בלבד. מצאת הפסוק שבו כתוב שאברהם נתן את ארץ ישראל ליצחק, ונתן מתנות לבני ישמעאל ובני קטורה. אבל בעצם לא הסברת לי למה אברהם עושה את זה. יש פה משהו לא מובן. כלומר, אם אברהם יש לו לתת ארץ ומתנות, אז יכול לתת לכל אחד מהבנים חצי ארץ וחצי מתנות, והכל בסדר. ככה זה פייר לכאורה. ואילו אברהם עשה פה משהו אחר. הוא נתן את הארץ ליצחק ואת המתנות לישמעאל. וצריך להבין למה. אגב, איפה כתוב כאן שהוא נותן את הארץ ליצחק? ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. מי אומר שזה הארץ? עכשיו, חוץ מזה, אני רוצה להוסיף עוד קושי. אם הוא נתן את כל אשר לו ליצחק, אז איך הוא יכול לתת מתנות אחר כך לאחרים? לא נשאר לו כלום. הוא כבר גוזל מיצחק. משלח אותם זה עוד סיפור, אבל יש פה בעיה. כן? נתן אברהם, הוא נתן את כל אשר לו ליצחק. איך הוא יכול, אם הוא נותן כל אשר לו, אז אין לו עוד מה לתת. ואילו כאן כתוב שהוא נתן להם מתנות. אז אני שואל, מאיפה יש לאברהם מתנות לתת, אם הוא כבר נתן את כל אשר לו ליצחק? אתם מבינים שהפסוקים האלה הם די עלומים. עכשיו, אני רוצה לשאול, אז פה צריך לחזור קצת למושגים יותר מעמיקים. מה זו בעלות בכלל? כן, זו שאלה משפטית, בפילוסופיה של המשפט. דני בשאלה, מה ההגדרה של בעלות? כלומר, כשאני אומר שחפץ מסוים הוא שלי, למה מתכוונים? מה קרה שהוא שלי? איך חפץ הפך להיות שלי? קניתי אותו. אז אם קניתי אותו, אז זה תלוי בקניין. אז באותה מידה אני יכול גם למכור בחזרה. יוצא שבעלות זה לא קשר אמיתי. אני קונה, מחר אני מוכר. נכון? קניתי, שילמתי כסף, הגבעתי, זה שלי. יפה מאוד. אבל אחר כך אני מוכר את זה. אז זה לא היה באמת שלי. אז איך להבין מה זה קניין? זה זכות שימוש. כלומר, יש... כלומר, הקניין הרגיל, זה אומר שדבר שהוא שלי, הכוונה שאני יכול לעשות בו ככל העולה על רוחי, ויש לי זכות לאסור על אחרים להשתמש בו. נכון. בסופו של דבר, כל קניין זה זכות שימוש. אבל קניין אמיתי, זה צריך להיות דבר שהוא באופן מהותי שלי. ואם דבר הוא באופן מהותי שלי, אז אני לא יכול למכור אותו. למשל, חיי. החיים זה משהו שהקדוש ברוך הוא נתן לי, והוא כל כך מהותי לי, שאין לי שום אפשרות למכור אותו. נכון? זאת אומרת שעד רבה, כשאתה אומר על משהו שהוא של מישהו, זה דבר שהוא לא יכול לתת. עכשיו אני רוצה להבין, מה הדבר שבאמת שייך לי, חוץ מהחיים נאמר? התשובה היא, רק מה שהשם נותן לי. כל דבר שהקניין שלו איננו מעט השם, הוא לא באמת שלי. הוא שלי זמנית. עכשיו, אברהם נותן את כל אשר לו ליצחק. מה הדבר היחיד שהוא של אברהם באמת? רק ארץ ישראל. כי ארץ ישראל ניתנה לו מעט השם. כל השאר, כל שאר הרכוש, מיליארדי הזהב והכסף שיש לאברהם, זה לא שלו. זה עובר דרכו. לכן, כשכתוב, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, המכוון בביטוי כל אשר לו יכול להיות רק ארץ ישראל. מה שאין כן, כל השאר זה מתנות. כן, בבקשה. גם החיים שלו, נכון. אברהם יכול לתת גם את החיים שלו ליצחק. מדוע? כי יצחק הוא בנו. אבל את זה הוא לא נתן. כן? כנראה שעצם זה שהוא נותן לו את ארץ ישראל, בזה הוא נתן לו את עצמו גם. זאת אומרת, זה ארץ ישראל זה שלו, והבן זה כמו אב. כן? ברא קרעה דאבוה. כך אומרת הגמרא, שהבן הוא הרגל של אביו. כלומר, אני, אתה, אנחנו בעצם ההמשך של הורינו. מכוח זה יש גם זכות הירושה. כלומר, השאלה היא ככה, כשירושה עוברת מאב לבן, זה על ידי מעשה קניין או לא? לא, לא על ידי מעשה קניין. אדם, נגיד, ישן, ויום אחד אומרים לו, כשהוא מתעורר בבוקר, בשעה 4 נפטרה הבת דודה של הסבא שלך, ואתה היורש היחיד, זה שלך. אבל לא עשיתי קניין. לא צריך לעשות קניין. אתה ההמשך הישיר של אותה שושלת. בסדר? עד כדי כך, שאומרים, תראה, לא סתם, לבת דודה של הסבא שלך, יש רנץ' באוסטרליה. עם סוסים ועוד הרבה דברים. כן, זה שלי? כן, כל זה שלך. יופי. עכשיו רוצים להגיד לך עוד משהו, שלפני שעה הסוסים שלך השתוללו, והשחיתו את הרכוש של השכן שם, והעלות של הנזק זה מיליון דולר אוסטרלי. אתה צריך לשלם. מה? אבל זה לא רוצה. זה לא שלי. אין לך מה לעשות. זה שלך בלקוחה בלי קניין. מובן? טוב. אז כבר הסברנו כן מה זה כל אשר לו. אבל עוד לא הסברנו בדוע החלוקה הזאת בין יצחק לבין ישמעאל. שלום הרב. שתי שאלות. אם יש להם שתי טענות, למה רש"י נתן תשובה אחת שאם יאמרו ליסטים וכו' ולא התייחס לטענה הרוחנית? למה הגמרא חוזרת על הדיון של תחיית המתים במסכת שבת? טוב. יש, יפה. פה יש שאלה כפולה. מה השאלה? אפשר לעזור לך, אדוני? כן.
כן, אם משהו לחוש מהותי,
אתה
יכול להעביר, איך אברהם יכול להעביר ליצחק. יפה. גם ישמעאל הוא זרע שלו.
נכון. אז באמת נשאלת השאלה, מדוע זה שולל מישמעאל את הזכות להיות ההמשך של אברהם? זו בדיוק השאלה שאנחנו דנים בה עכשיו. בדיוק. אגב, מאוד רצוי שבמהלך השיעור, אם יש שאלה, שלא, אפשר לדבר, אבל איתי.
בסדר.
בסדר. עכשיו, אז למה רש"י נתן תשובה? כן, השאלה ששואל כאן, השואל באינטרנט, היא שאלה יפה. הרי אנחנו רואים שהטענה של הגויים נגדנו, שמובאת ברש"י על התורה בשם התנחומה, איננה הטענה שמובאת פה. הם טוענים, ליסטים אתם שכיבשתם ארצות שבעה גויים. ואז התשובה של רש"י היא גם תשובה אחרת. אז למה פה מובאת טענה מסוג אחר? התשובה היא פשוטה מאוד. כאן זה הטענה של בני ישמעאל, ורש"י על התורה מביא את הטענה של הנוצרים. צריך להבין מה מדובר שם. הרי, כתוב לך, שאם יאמרו, ליסטים אתם שכיבשתם ארצות שבעה גויים, אז אנחנו אומרים להם, אבל כתוב בתורה כך וכך. נשאלת השאלה, האם זה גויים שמאמינים בתורה, או זה גויים שלא מאמינים בתורה? אם זה גויים שלא מאמינים בתורה, מה אכפת להם שיהיה כתוב בתורה כך וכך? ואם מדובר בגויים שמאמינים בתורה, למה צריך לפתוח בבראשית? וכי זה לא כתוב מספיק, במספיק מקומות בתנ"ך, בתורה, בנביאים ובכתובים שארץ ישראל שלנו? שאתה צריך דווקא לפתוח בבראשית? מה? אבל זה כתוב בתורה בהרבה מאוד מקומות שהשם נתן לנו את הארץ. אז למה צריך בראשית? כלומר, מה הטענה של הגויים האלה? אם הגויים טוענים שהארץ הזאת היא לא שלנו, אז מה הם יעשו עם כמה פסוקים מפורשים בספר שמות ויקרא במדבר? לא, אבל למה צריך את זה בכלל? אבל גם אם לא תברר שהארץ קודם שלא לתת לנו, אבל זה כתוב בכל מיני מקומות שהארץ הזאת היא שלנו. אז לכן אין צורך בבראשית. אז יכול להיות צריך להבין מה הטענה של הגויים שם. עכשיו, אם תשימו לב טוב טוב, הטענה של הגויים בספר בראשית, שם מה שרש"י מביא, זה לא ארץ ישראל איננה שלכם, או גזולה היא בידכם. זה לא מה שכתוב. למרות שבבראשית רבה זה מובא בצורה הזאת. בבראשית רבה כתוב שיאמרו הגויים, הארץ גזולה בידכם, או בזוזה בידכם. אבל רש"י לא כתב את זה כך. רש"י כתב, ליסטים אתם שכיבשתם. כלומר, הטענה איננה שזה לא שלכם, אלא שאתם ליסטים שאתם משתמשים בכיבוש כדי לממש את הזכות על הארץ. כלומר, העמדה הנוצרית היא מאוד ברורה. ארץ ישראל זה של עם ישראל, אבל אסור לקחת. למה אסור לקחת? כי צריך לחכות שהקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, ייתן אותה על מגש של כסף. וזאת למה? בגלל שלפי התפיסה הנוצרית, אין דבר כזה זכות של האדם על משהו. כי האדם הוא חוטא מלידה, מסיבות תיאולוגיות. חטא אדם, החטא הקדמון וכל מיני דברים כאלה. יוצא לפי זה שלא ייתכן שזכות של האדם תמומש על ידי פעולה אקטיבית של כיבוש. לכן, הוא אומר, ליסטים אתם שכיבשתם. אגב, לאחרונה, האפיפיור אמר את זה במפורש. אמר, זה שהארץ הובטחה לכם, זה לא אומר שיש לכם זכות לכבוש אותה. זה ממש היה לפני שבוע. נכון? זה ממש הטענה שמובאת ברש"י. ליסטים אתם שכיבשתם. לא שזה לא שלכם. אגב, מעניין מאוד שהיה אפיפיור אחר, פאולוס השישי. הוא אמר פעם לגולדה מאיר, אתם זוכרים מזאת גולדה מאיר? הייתה ראש ממשלה בישראל. היא פגשה את האפיפיור פאולוס השישי. זה מאוד מעניין מה שהיא מספרת על הפגישה הזאת. שהאפיפיור אמר לה, אתם יודעים, תמיד הייתה אומרת, אני מזוזעת. מי שזוכר. אני מזוזעת. אז זה... אבל דווקא היא מביאה שהאפיפיור אמר, אני מזועזע. מעניין שאימץ את הסגנון. האפיפיור אמר, אני מזועזע מן האלימות שהפעילו היהודים בארץ הקודש. שימו לב לביטוי. הוא לא אמר, גנבתם, כי הוא יודע שזה שלנו. אבל הוא אומר, נכון, אבל בשביל מה בכיבוש? למה להפעיל אלימות? מה ענתה גולדה מאיר? אבל זה שלנו. עכשיו, אתם רואים את התהום התיאולוגית שפעורה פה? היא יהודיה, אגב חילונית, אבל היא יהודיה בכל זאת. והיא אומרת, אם זה שלי, א', יש לי זכות להפעיל אלימות כדי לקחת את זה בחזרה, כי זה שלי. ועבי דין יש דינה לנפשי, אומרת הגמרא. אדם עושה דין לעצמו. שתיים, יש לי אולי אפילו חיוב להשתמש באלימות. כדי להשיב את הצדק על כנו. וזה הפוך לגמרי מהטענה של האפיפיור, שאומר, זה שלכם, אין שום בעיה, ולכן אסור לקחת. כן, מה אתה
אומר? האפיפיור אין ספר יהושע?
האפיפיור יש לו ספר יהושע.
נו, אז מה הבעיה שלו?
כן, אז אסביר לך שספר יהושע זה סוג של חטא של היהודים, כן?
זה כפירה
של... לא, הוא יסביר לך שהרי היהודים מעולם לא הבינו נכון את רצון האל. כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר בתורה, כתוב בפרשת שמיני, והחזיר לא תאכלו. היהודים המגושמים, יהודים מבשר ודם, חושבים שהכוונה של הפסוק זה שאסור לאכול חזיר. איך הם הבינו דבר כזה? כתוב והחזיר לא תאכלו, אז הכוונה שאסור לאכול חזיר? איזה טיפשים היהודים. הם לא הבינו שהכוונה למשהו אחר לגמרי, שאסור ללכלך את הנפש במידות רעות, כשם שהחזיר מגלגל את עצמו באשפה. זה הכוונה. אבל בשר החזיר איננו אסור כלל וכלל. אז גם ספר יהושע זה אי הבנה של היהודים את רצון השם. השם אמר להם שהוא נותן להם את הארץ, והם לא הבינו שהכוונה שהם צריכים לחכות. בסדר? זה התפיסה הנוצרית. עכשיו, כנגד זה עונה רש"י מה שעונה בספר בראשית, בפירושו לתורה, וזה נושא ללימוד בפני עצמו. איך רש"י עונה לטענה הזאת שם? אבל פה הגמרא דנה בשאלה אחרת, בטענה של בני ישמעאל. והטענה של בני ישמעאל איננה שאסור לכבוש את הארץ. הם אומרים, אדרבה, ארץ כנען, שלנו ושלכם, צריך לכבוש. אבל ביחד. ברור, זו טענה אחרת לגמרי. לכן זה עונה לך על השאלה, אתה השואל היקר מהאינטרנט, ואולי בהזדמנות גם נעסוק בדברי רש"י כנגד הטענה הנוצרית. טוב, כבר ישמעאל טען בעלות, עכשיו, הייתה שם עוד שאלה, למה במסכת שבת דנים שוב על תחיית המתים? למה לא? טוב, כבר ישמעאל טען בעלות בשותפות על הארץ, שהיה מצחק, פירש רבי שמעון בר יוחאי, שיהיה נוטל פי שניים בירושה, ושרה שדאגה כי לא יירש, לא דאגה על ירושת הממון. טוב, זה נכון, אבל צריך לברר למה זה ככה. כל אשר לא, רש"י אמר שם טומאה, כל הרכוש ליצחק. לא נכון? הביטוי שם טומאה מובא בגמרא בעוד שתי שורות, ואתה לא הבנת נכון, אך כשנגיע לזה נקרא את הגרסה הנכונה ולא מה שהמצאת. כן. אבל העבד מוכר את חייו לעבדות. חייו בבית, הוא כתב את זה, הוא מוכר את חייו, הוא אמר חייו, חטא יוד יוד בית. מה, הוא רוצה לעבוד עליי? הוא לא מוכר את חייו, הוא מוכר את חייו, את החיים שלו, חטא יוד יוד וו. זה משהו אחר לגמרי. נכון. אז זה נכון, העבד מוכר את חייו לעבדות. לא נכון. העבד נמכר, זה משהו אחר. מישהו שיש לו בעלות על העבד מוכר אותו. טוב, עכשיו בואו נמשיך בנושא שלנו. אם כן, אנחנו צריכים להבין מדוע, אז התחלנו להבין, כן? וייתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, זאת אומרת שהוא נותן לו את ארץ ישראל, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, וישלחם היצחק בנו בעודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. אז זה כבר, כדי להבין באמת את הפסוק הזה, את החלוקה הזאת, אנחנו צריכים לעשות קצת סיבוב בתוך ספר בראשית. בתוך ספר בראשית אנחנו רואים איזשהו מתח בנפש של אברהם כשהקדוש ברוך הוא נותן לו את הארץ. כשאנחנו נגיע בלימוד של ספר בראשית, אנחנו הרי לומדים ספר בראשית פה במכון, אנחנו נראה דבר מאוד מעניין. אברהם אבינו, לפני שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו, במה עסק? סליחה? עבד אצל אבא שלו. עד שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו? חיפש. ו? ומה? לא מצא. ואחרי זה? נגלה אליו בעל הבירה ו? ואז מה הוא עשה? מה עשה אברהם מאז שהוא ידע את השם? במה הוא עסק? קירוב. כן? או כמו שאומרים בשפה החרדית-אמריקאית, קירוב. הוא עסק בקירוב, כן? אז, אבל הוא קרב, יפה. הוא עסק בקירוב. קירוב למה? למה הוא קירב? מהו הדבר שאברהם קירב אליו? מונותאיזם, נכון? אמונת ייחוד השם. יפה. זאת אומרת, עכשיו, כשאברהם היה מלמד את בני האדם שיש רק אל אחד, שעבודה זרה זה לא צריך לעבוד, זה שטויות וכו'. מה היה ציבור היעד של אברהם? למי הוא הפנה את התוכן הזה? לעובדי עבודה זרה, נכון? אבל מאיזה עם? מאיזה עמים? כלומר, למי אברהם רוצה להגיע בסופו של דבר? כשאברהם היה מלמד שיש אל אחד, את מי הוא רצה ללמד את זה? את כולם. יפה, יכולת לענות כששאלתי. כן. כן. זאת אומרת, אברהם יש לו ציבור יעד, שזה האנושות כולה. הוא רוצה ללמד את כל האנושות את מציאות השם. מתוך הנחה שהידיעה הזאת היא חשובה. זאת אומרת, זה חשוב שבני אדם ידעו את השם, כי על ידי כך זה יקדש, את החיים שלהם, זה ייתן משמעות לחיים שלהם. זה לא חשוב. יפה. מה עם היהדות? האם אברהם חשב בשלב הזה על הקמת אומה, עם סגולה, מבין כל העמים? לא. זאת אומרת שאם אני שואל את עצמי, אני פוגש את אברהם בתקופה הזאת, ואני רואה על מה, האיש הזה עובד, הוא עובד לשם הקמת דת קוסמופוליטית, מונותאיסטית, המיועדת לכל בני האדם בעולם כולו. אגב, האם אתם מכירים בדתות של ימינו דת כזאת שהיא מיועדת לכל בני העולם והיא מלמדת שיש רק אל אחד? הנצרות לא, מה פתאום? הנצרות היא אלילית. האסלאם. כלומר, מה שבעצם אברהם עשה באותו זמן דומה מאוד למה שהאסלאם היה רוצה להיות. כלומר, טענת האסלאם, זה לא נכון במציאות, אבל טענת האסלאם זה שהם מלמדים ייחוד השם בעולם כולו. עכשיו, זאת בעצם אפשר לומר שבמובן הזה אברהם תואם מאוד את הציור המוסלמי בשלב הזה. יום אחד הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, ויאמר השם אל אברהם, לך לך. במילים אחרות, עזוב את כל מה שעשית עד עכשיו, אנחנו פותחים עכשיו תוכנית חדשה. ומה עם כל האלה? לך לך. אתה הולך לבד. תעזוב את כולם. מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ואשך אתה לגוי גדול ואגדל שמך ויהיה בך ויהיה ברכה ונברכו ואברכך מברכך ומקללך האור ונברכו בך כל משפחות האדמה. כלומר, התוכנית היא מכאן ואילך מפסיקה להיות תוכנית דתית והיא מתחילה להיות תוכנית לאומית מדינית. כלומר, מכאן ואילך, אנחנו נפסיק לעסוק בדת, עוסקים בפוליטיקה. אתה הולך להקים עם. הרי מה זה גוי בארץ? גוי בארץ זאת מדינה. כלומר, אברהם צריך להפוך לראש מדינה. זה מה שמצפים ממנו. עכשיו, ומה תהיה התכלית של המדינה הזאת? המדינה הזאת, היא תלמד את כל העולם כולו, ונברחו בך כל משפחות האדמה. יש לזה ייעוד אוניברסלי. אבל זה שונה מהתוכנית הראשונה של אברהם. מדוע? משום שמה שאברהם מוכר בשלב הראשון, הוא מוכר קדושת הפרט. אתה רוצה להיות קדוש? תאמין בשם, תעבוד את השם. בשלב השני, אברהם מוכר משהו אחר לגמרי. קדושת המדינה. אני אסביר לך איך עושים מדינה קדושה. קדושת הפוליטיקה, הכלל. זה מעבר לתחום אחר, ומה שאתה תמכור לגויים, זה איך לקדש את מדינותיהם. התוכנית היא ציבורית, לא פרטית. בסדר? עכשיו, מה?
מה ההבדל בין גוי גדול למשפחות?
מדוע ההבדל בין גוי למשפחות? זה נושא חשוב מאוד. כן? ברור. לא, זה נושא חשוב, אין שום ספק. אני חושב שכדאי להקדיש לזה אפילו זמן. פעם אחרת. למה פעם אחרת? כי זה לא קשור לנושא של השיעור. טוב. זה דבר שצריך להשריש היטב בנפש. טוב. עכשיו, כן, עכשיו, השאלה היא, האם אברהם הסכים לתוכנית החדשה? עכשיו, בלי להיכנס לכל עומק, כל הפסוקים של פרשת לך לך, אפשר להוכיח מהפסוקים של פרשת לך שאצל אברהם היה חיכוך עם הדבר הזה. זה לא היה פשוט לו. האם אפשר לקדש את הפוליטיקה? הרי פוליטיקה זה מלוכלך. האם זה לא גזענות להעדיף אומה מבין האומות? האם אין פה אהבה פרטית יתרה? ועוד הרבה הרבה שאלות שהטרידו את אברהם לאורך כל פרשת לך לך. לפני שאני ממשיך, אני רוצה להתייחס לשאלות שפה על הצג. האם כשהשמאל שיודע שהארץ שלנו מתנגד לישיבתנו בחלק מהארץ, זה בגלל שכבשנו זאת באלימות? בוודאי. כלומר, השמאל הוא הביטוי החילוני לעמדה הנוצרית, לפי האלימות היא דבר רע. כלומר, המוסר זהה עם החסד ולא עם הצדק. עשיית הצדק היא מעשה רע בדלת ברירה. זאת היא העמדה המקובלת היום בשמאלנות. זה בעצם עמדה נוצרית. זה הגרסה החילונית של העמדה הנוצרית. במחילה הרב, לא המצאתי דבר. רש"י על התורה אמר, שם טומאה נתן להם. העבד הנרצע מוכר את חייו, למרות שזה עד היובל בלבד. תודה. אל תיפגע. אני אמרתי שאתה המצאת את זה שאברהם נתן ליצחק שם טומאה. ואנחנו רואים בהמשך שזה לא ליצחק שהוא נתן את השם טומאה, אלא דווקא לבני הפילגשים. בדוקנה את השאלה ששאלת, תראה שזה מה שאמרת שם, בלי לשים לב. אבל כל אשר לא, לא על הביטוי כל אשר לא כתוב שם טומאה, אלא על מתנות כתוב שם טומאה. בכל זה אני אמרתי שזה גם כתוב בהמשך. עכשיו לגבי העבד הנרצע מוכר את חייו, אבל זה רק עד היובל. סימן שהוא לא יכול למכור. בוקר טוב, אז אל תיפגע, אני פשוט אומר את הדברים בנחרצות כדי שהדברים יתבהרו. לא, לא משהו, יש לי משהו, אין לי שום דבר נגדך אישי. טוב. בוקר טוב, כבוד הרב, והתלמידים. כל אשר לו, הוא הכוח לברך. וזה מה שאברהם העביר ליצחק. את הכוח לברך. ואם אינני טועה, זה גם מה שהעביר יצחק ליעקב. אבקש את התייחסות הרב, ותודה. ברכה. כן, השואל קורא לעצמו ברכה, כתובת עמק הבכה. טוב, בכה כותבים באלף. טוב. עכשיו, תשובה. הגמרא אומרת, הגמרא שאנחנו לומדים כאן, אומרת שהפסוק הזה הוא ההוכחה לכך שארץ ישראל היא של בני יצחק ולא של בני ישמעאל. אם כן, הגמרא כאן הבינה לא כדבריך, אלא היא הבינה שהביטוי כל אשר לו איננו הברכה, כי אם הארץ. ואני, שאני לומד את הגמרא, כדי לדעת מה שהגמרא מתכוונת לומר, אני קורא בגמרא. אין מה לעשות. תצטער. טוב. איפה זה כתוב בגמרא? יש לך הטקסט לפניך? כן. אז בוא נחזור עוד פעם. 11 שורות מלמטה. ושוב פעם, כן, בשורה 11, בסוף השורה, ושוב פעם אחת, באו בני ישמעאל ובני קטורה לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון. אמרו לו, ארץ כנען שלנו ושלכם, דכתיב לתולדות ישמעאל בן אברהם, וכתיב לתולדות יצחק בן אברהם. אמר להם, גביע בן פסיסה לחכמים, תנו לי רשות ואלך ואדון עמהם לפני אלכסנדרוס מוקדון. אם ינצחו נאמרו הדיוט שבנו ניצחתם, ואם אני אנצח אותם, אמרו להם תורת משה רבינו ניצחתכם. נתנו לו רשות והלך ודן עמהם. אמר להם, מאיכן אתם מביאים ראיה? אמרו לו, מן התורה. אמר להם, אף אני לא אביא ראיה אלא מן התורה, שנאמר, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. ולבני הפילגשים אשר לאברהם אשר נתן אברהם מתנות, אב שנתן לגטין לבניו בחייו ושיגר זה מעל זה, כלום יש לזה על זה כלום. כלומר, אתה רואה שבגביע בן פסיסה הבין שהפסוק הזה מהווה ראייה לזה שארץ ישראל היא זו שניתנה ליצחק, שהרי זה הנושא הנידון בפני אלכסנדר. בסדר? אם כן, ברור שהגמרא הבינה כל אשר לא במובן של ארץ ישראל. והסברנו גם בתחילת השיעור לפני שהגעת, מדוע כל אשר לא פירושו ארץ ישראל, דווקא. היית כבר פה? יפה, אז עוד יותר. טוב, מה הכוונה שאברהם מגייר אנשים? זה בדיוק העניין. הוא מגייר אותם, אבל למה? לא ליהדות. הוא מגייר אותם לאברהמיזם. כלומר, הוא מגייר אותם לאמונה מונותאיסטית, קוסמופוליטית, ששייכת לכל בני אדם באשר הם. הוא לא הופך אותם לחלק מעם ישראל, כי אין עם ישראל, לא במציאות ואפילו לא בראש של אברהם.
שאלה, אבל
למה זה שייך גיור? כי זה מעבר מאמונה לאמונה. למשל, אדם גוי שרוצה להפוך להיות בן נוח, לקבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, ההלכה אומרת שהוא צריך לעשות את זה בפני בית דין. זאת אומרת שהקבלה הזאת היא סוג של גיור גם כן. יש גיור להפוך ליהודי, יש גיור להפוך להיות בן נוח. בסדר? בית אברהם קוראים לזה. כן, מה אתה רוצה?
חייבים עליהם מאז של מולדים, הגויים, לקיים את שבע מצוות בני נוח.
נכון, הגויים חייבים מלידה לקיים שבע מצוות בני נוח, אבל הם לא מקיימים. ולכן אין להם סטטוס הלכתי של בן נוח או של גר תושב, עד אשר יקבלו בפני בית דין. יעיין הכבודו בהלכות מלכים לרמב״ם, סוף פרק ח', הלכות י' א' וי' ב', שם הוא מסביר את זה בהרחבה. בסדר?
אז אף אחד מורזק כבן נוח, כגר תושב היום בארץ, מי שלא יהודי?
אז השאלה היא מה מעמדם היום של מי שאינם יהודים בימינו, בן נוח או לא בן נוח, זה נושא לסוגיה נרחבת מאוד בהלכה. סוגיה חשובה אגב, בסדר? שראוי להקדיש לה זמן. כן.
המשימה הבאה שקיבל את פעם זה כאילו להקים מדינה,
כן.
כל העמים. איפה זה סופר בעצם את המשימה הקודמת? סך הכל המשימה הקודמת היא לשנות את הנחת האזור שלהם,
היא עבודה
כדי.
יפה.
למונותיאיזם, שזה שלב אחד שקודם כל תיצאו מהתפיסה הזו. ועכשיו השלב הבא בוודאי להקים מדינה. מבנה,
זה רק כן. אתה שואל ככה, האם בעצם שתי המשימות של אברהם סותרות זו את זו? לכאורה, לא סותרות. כלומר, יכול אברהם לעסוק, יכול להיות שיש לו משרד לענייני הקמת מדינה קדושה, יש לו גם משרד לענייני הפצת אמונת הייחוד. נכון? כן, כלומר, שלב אפילו. כלומר, לכאורה, זה לאו דווקא סותר אחד את השני. אם כי המטרה היא לא בדיוק אותה מטרה. המטרה של התוכנית הראשונה זה קדושת הפרט, והמדינה נשארת מחוץ לנושא. אין קדושה במדינה, ואילו לפי התוכנית השנייה, המטרה היא קדושת הכלל, קדושת המדינה. כן? זה לא סותר, אבל זה לא זהה. האמת היא שאתה פה מזמין את כל הדיון בפרשת לך לך עצמה, שבפרשת לך לך, אנחנו רואים שאצל אברהם היה ניסיון להשכין זו לצד זו את שתי התוכניות. הוא רצה את שתי התוכניות. האמת היא שאם אנחנו מבינים כיצד ישמעאל נולד, זה על רקע החיפוש הזה. אני אסביר למה. הקדוש הוא אומר לאברהם, לזרעך נתתי את הארץ. אברהם אומר, יפה מאוד, אבל אין לי ילדים. אומרת שרה, תשמע, יש לי רעיון בשבילך, הגר, היא יכולה לשמש כפתרון. אומר אברהם, וואה, תשמע, זה רעיון. לוקח את הגר, מוליד ממנה את ישמעאל. עכשיו נשאת השאלה. איך אברהם בשלב הזה הסתכל על העובדה שאת זרעו הוא מביא מהגר ולא משרה? האם הוא היה מרוצה מזה או לא מרוצה מזה? אני טוען שהוא היה מרוצה מאוד. מדוע? יותר מזה, זה לא סתם שזה זרעו. הוא כנראה חשב שזה יותר טוב שזה יבוא מהגר מאשר משרה. ואני אסביר למה. שרה, מי הייתה בשבילו? אחותו, נכון? אחותו, אחייניתו, איך שלא נגיד. זאת אומרת, הוא סבר, מן הסתם, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שזרעי יבוא משרה. כי הוא לא רוצה משהו שהוא סגור בתוך המשפחה. לעומת הגר, שהיא מצרית, לפי חז"ל אפילו הבת של פרעה, מלך מצרים, היא המייצגת את האנושות הכללית בתוך בית אברהם. אז הוא אומר, איזה יופי, עכשיו נוכל לשתף את שתי התוכניות. אמנם הסגולה תצא מזרעי, ויהיה עם סגולה. אבל עם הסגולה הזה ייבנה מתוך שיתוף פעולה עם הגדולה שבתרבויות. אז בעצם יש פה סינתזה של שתי התוכניות. לכן הבן ישמעאל חביב מאוד בעיני אברהם. הוא בעצם מהווה איזה מין המשך של התוכנית הראשונה של אברהם בתוך התוכנית השנייה. מובן? אתה מבין מה שאני אומר?
כן.
יפה. אחר כך, אחרי עוד 13 שנה, וירא השם אל אברהם, כן? כשאברהם נהיה בן 99 שנים, ואז הוא אומר לו, יש לי חדשות בשבילך אברהם, שרה תלד לך בן. אתם מבינים מה שזה עושה לאברהם? כפי שאמרת יפה, אופס. זאת אומרת שכל מה שהוא חשב, שדווקא יש העדפה לתוכנית הקוסמופוליטית דרך ישמעאל, והגר, כל זה מתברר כלא נכון, שיש עדיפות דווקא למשפחה, לשרה. החשש מגזענות חוזר למקומו. מה התגובה של אברהם כשהוא שומע ששרה תלד בן?
צחק.
ויפול אברהם על פניו ויצחק. הלבן 100 שנה יוולד ושרה בת 90 שנה תלד? מה זה הצחוק הזה? לפי מה שאני אומר זה מאוד מובן. הוא מקווה שזה לא יקרה. הוא אומר יש לי סיבות טובות לחשוב שזה לא יקרה. אני בן 100 והיא בת 90. זה לא יקרה. ויאמר אברהם אל האלוהים, לו ישמעאל יחיה לפניך. כלומר, אומר אברהם, תשמע, כבר נתתי, יש לי תוצר, לא רע. השתמש בו. ויאמר האלוהים אל אברהם, אבל שרה אשתך יולדת לך בן. הפירוש, אבל. אבל כבר אמרתי לך, שרה אשתך יולדת לך בן. וקראת את שמו יצחק. והקים אותי את בריתי איתו ולזרעו אחריו. ולישמעאל, שמעתיך, גם הוא יהיה לגוי, גם הוא יגדל, 12 נשים יוליד, ושמתי לגוי גדול, ואת בריתי, הקים את יצחק, אשר תלד לך שרה לשנה אחרת. ויחל לדבר איתו, ויעל אלוהים על אברהם. מה זה? ויחל לדבר איתו. יש כעס. כלומר, עכשיו, בואו ננסה להבין עד הסוף. מה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם? אתה רוצה שתי תוכניות? יש לך שני בנים. האחד יקיים את הברית, את בריתי, אקים את יצחק. אתה רוצה את ישמעאל? אין בעיה, הוא יהיה לגוי גדול. עכשיו, מה ההבדל בין גוי גדול לבין הברית? גוי גדול זה כמותי. כלומר, זה התוכנית שלך הראשונה. אתה רוצה בעצם להפוך את כל העולם כולו למאמינים. תן את זה לישמעאל. אבל אני רוצה קדושת הכלל, מדינת קודש, בשביל זה צריך את יצחק, בריתי הקים את יצחק. יש בעצם שתי תוכניות, שתיהן תוכניות של אברהם, אבל הן שונות ממהות. זאת אומרת, שכדי לקיים את התוכנית של יצחק, האם צריך ארץ או לא? זקוקים לארץ, ודאי, אתה רוצה להקים מדינה, בלי ארץ זה לא ילך. לכן, את בריתי הקים את יצחק, צריך לתת לו את הארץ. בשביל התוכנית הישמעאלית, שהיא זהה לקוסמופוליטיות המקורית של אברהם, צריך ארץ?
לא.
לא רק שלא צריך, ארץ זה יפריע. זה יסתור את המהות הקוסמופוליטית. לכן אברהם, מתוך נאמנות לתוכנית האלוהית, מחלק את הירושה שלו לשני חלקים לא זהים. את כל אשר לו ליצחק, דהיינו ארץ ישראל, ולבני הפילגשים של אברהם, נתן אברהם מתנות. וישלחם על יצחק בנו ועודנו קדמה ירץ קדם. עכשיו זה מובן. באמת ישמעאל הוא בן אברהם, אבל הוא בן אברהם לאיזה עניין? לעניין גוי גדול. ויצחק הוא באמת בן אברהם לאיזה עניין? לעניין הברית. כן ידידיה.
זה שנתן
לבני פלישים
מתנות, נתן להם שמות של תתומה.
איך אתה יודע?
הזוהר אומר את זה.
הזוהר לא אומר את זה. זה לא בזוהר. זה בגמרא. זה פה. אנחנו עוד מעט נגיע לזה. אבל זאת אומרת שאברהם נותן מתנות. והוא שולח קדמה אל ארץ קדם. עכשיו, אני צריך להבין מה גנוז בתוך כל זה, כן? מהן המתנות האלה? עכשיו, יש פה, לפני שאני אגע במתנות, סליחה, כבודו, האם המושג גיור הינו מתייחס לפי דבריך בשיעור אחר, לאדם אשר מצטרף לעם היהודי ולכן הוא מתגייר ולא מתייהד, מה הכוונה? טוב, זה נכון. הביטוי גיור, כפי שאנחנו משתמשים בו, זה להפוך ליהודי. אבל הגיור שאברהם מדבר עליו, זה להפוך לאברהמי. זה משהו אחר. זה כאילו, זה הקשה של המושג היהודי על מפעלו של אברהם רטרואקטיבית. הרי לא כתוב גיור בתורה. זה רש"י כותב. אברהם היה מגייר. עכשיו, לאן אברהם שלח את בני הפילגשים? לאן שלח אברהם את בני הפילגשים? קדמה אל ארץ קדם, נכון? איך אתה יודע? כי זה כתוב, וגם אם זה לא כתוב, אני אמרתי את זה לפחות 4 פעמים בשיעור הזה. לכן, לא הייתה שום סיבה שכששאלתי את זה, רק אתה תענה. היצרים כולם כאחד להגיד, ודאי, קדמה אל ארץ קדם. אבל מפחדים פה, אנשים מפחדים לדבר. טוב, או לחשוב. עכשיו, וישלכם על יצחק בנו, קדמה אל ארץ קדם. קדמה, מה פירושו? מזרחה. ארץ קדם, מה זה? מזרח. אז זה, אם כן, זה כפילות. שלח אותם מזרחה אל המזרח. אם הוא שלח אותם מזרחה, זה ברור שזה אל המזרח, לא אל הצפון, לא אל הדרום, המערב. אלא, הוא שלח אותם אל המזרח של המזרח. מה זה המזרח של המזרח? זה המזרח הרחוק. דרומה? מזרח של המזרח זה דרום? זה כמו שאתה אומר, סוף העולם שמאלה, אתה נשמע לי. כן? מה? לא, אבל הוא אמר, אבל מה שידידיה אמר, דבר שקצת התמיע אותי, הוא אמר, מזרח של המזרח זה דרום. אני לא מסכים עם זה. דרום זה דרום. מזרח של המזרח זה המזרח הרחוק. אתה מסכים איתי, ידידיה? לא, זה הגיוני, לא מה שאני אומר, או שאני אומר שטויות. איך יכול להיות שדרום זה, איך יכול להיות שמזרח זה דרום? זה במזרח. לא, זה לא ימינה, זה ישר. מזרח זה ישר. בסדר? עכשיו, אם כך, אברהם שלח, זה רומז לזה מין השפעה של אברהם בתרבות של המזרח הרחוק. כן? כן, מעניין שבאמת במזרח הרחוק יש עמים שמשתמשים בשם של אברהם כדי לדבר על בורא העולם. נכון? ככה הם אומרים. הם אומרים שהוא ברא את העולם. מה? ברהמה. כן, ברהמה. ככה הם אומרים. זאת אומרת שיש שם איזשהו זכר, כמובן אלילי, להשפעתו של אברהם. וכן, אגב, הספרים הנקראים ודה, היותר העתיקים שלהם, הם מהתקופה של אברהם. ושם הוא נותן מתנות. מהו אופיין של המתנות האלה? אז על זה הגמרא יש לה תשובה. שאנחנו נעסוק בה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.